ברוכים הבאים למפת התחמות. שיעורנו היום סנהדרין דף נון ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בדיבור המתחיל שנמצא ליאל בתחילת דף נון וו עמוד ב'. אבל לפני שניכנס לגמרא, נפנה לשוליים בצד, יש כותרת נושא, וכתבנו דם מן החי. לא עבר מן החי, אלא דם מן החי. מחלוקת רבנן ורבי חנינא בן גמליאל. רק לרבי חנינא בן גמליאל יש איסור של מן החי דשייך גם על דם, מה שאין כן לפי הרבנן. כלומר, לפי הרבנן האיסור של לקיחה מבעל חי זה רק על איברים, לא על דמו. הגמרא: רבי חנינא בן גמליאל אומר אף דם מן החי, תנו רבנן. פסוק מבראשית פרק ט' פסוק ד', אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. הכוונה פה, בעוד שנפשו קיימת, זה הכוונה בנפשו, לא תאכלו, כוונה אדם. אז נחזור על זה עוד פעם, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. הזכרנו דם, אבל קודם שיטת התנא קמא, זה עבר מן החי, לא לקחת עבר מבעל חי בעוד שהוא בחיים. רבי חנינא בן גמליאל אומר אף הדם מן החי. מאי תימא דרבי חנינא בן גמליאל? תשובה: קרי בי את הפסוק שקראנו, ניתן לפסק אותו, לקרוא, לחלק אותו בצורה כזאת: בשר בנפשו, ואז מדלגים על מילה, לא תאכל, לא תאכל, ואז חוזרים אחורה, דמו, ועוד אחורה בנפשו, ואז קדימה לא תאכל. אז האיסור לא תאכל לפי רבי חנינא בן גמליאל שייך על המילה, שייך לבשר, דהיינו עבר, ושייך גם לדם. ורבנן, ההוא, המילה דמו, יש לו תפקיד אחר, למשרי שרצים הוא דעתה. זה קצת בקיצור, אלא נגיד כך, בעלי חיים שמוגדרים כשרצים, אין בהם איסור עבר מן החי. מאחר שאצל שרצים אין איסור נפרד של דם, דהיינו איסור אכילת דם של שרץ הוא זהה לאיסור אכילת בשר של שרץ. אז בשרץ אין הבחנה בין דם לעבר, וממילא הרבנן לומדים מהמילה דמו רק במקרה שהדם נפרד, נחשב נפרד הלכתי מהבשר, אז יש איסור עבר מן החי. בשרצים שאין הפרדה בין דמו לבשרו, אז אין איסור עבר מן החי. כיוצא בדבר אתה אומר, המשפט הזה בא מרבי חנינא בן גמליאל, שגם ישראל הוזרו בדם מן החי. הפסוק אומר רק חזק לבלתי אכול הדם, כי הדם הוא הנפש. אז רבי חנינא וגמליאל רואה מהפסוק הזה דברים, פרק י"ב פסוק חף ג', האיסור על ישראל לא לאכול דם מן החי. ורבנן, ההוא, מה הם לומדים מזה? לדם הכזה שהנשמה יוצא בו הוא דעתה. הרבנן לא לומדים איסור דם מן החי מכאן, אלא הם לומדים על איזו דם אסור לאכול מדין דם שהוא נושא בו חיוב קרית. הדם שאסור, ואני מדגיש פה, לא משום שהוא יצא מהבעל חי שהוא עוד בחיים, לא ולא, אלא בזמן ששוחטים הפרה או הכבש, ששוחטים את הבהמה, יוצא דם כמובן. הדם הראשוני שבא מהנגיד החטח הראשון באור, הוא לא אסור מטעם דם שנושא בו חיוב קרית, אלא במהלך זרימת הדם החוצה, כפי שהגמרא במסכת כריתות מגדירה הדברים, יש שלב שהדם נהיה יותר כהה. אותו שלב נקרא דם הנפש, דם שהנשמה יוצא בו, ואז זה נחשב שאז הבהמה יוצא למיטה. אותו דם הוא נקרא דם לעניין איסור אכילת דם. לא כל דם שיוצא מבהמה, לא דם שיוצא מאיזו פצע של בהמה נקרא דם לגבי איסור אכילת דם שיש בו קרית. אז הרבנן שוב פעם לומדים מהפסוק בדברים פרק י"ב פסוק חכימו הדין הזה, וזה נקרא דם הכזה שהנשמה יוצא בו בשעת השחיטה, כפי שניסינו לתאר על פי הגמרא במסכת כריתות. הגמרא שואלת, למה לי למכתב לבני נוח ולמה לי למשני בסיני? האיסור עבר מן החי נמצא בסיני במתן תורה, וגם מוקדם אצל בני נוח. השאלה, כפי שרשי מסביר, מה, בגלל שישראל קיבלו את התורה יש הווה אמינא שהם יצאו מחובתם הקודם של שמירת המצוות? אז השאלה שוב פעם, למה היה צורך לחזור אחר מתן תורה באיסור עבר מן החי? תשובה, כי לרבי יוסי בר חנינא, דאמר רבי יוסי בר חנינא, כל מצווה שנאמרה לבני נוח ונשנית בסיני, כאילו התורה חוזרת על זה בסיני, לזה ולזה נאמרה, זה נאמר לבני נוח וגם לכלל ישראל. יש דוגמה אחרת, לבני נוח ולא נשנית בסיני, מצווה שנאמרה לבני נוח ולא רואים חזרה על המצווה הזאת שוב פעם, פעם שנית בסיני, אז למי זה מיועד? לישראל נאמרה ולא לבני נוח. ואנו אין לנו אלא גיד הנשה וליבד רבי יהודה. דוגמה כזאת, דוגמה לזאת שנאמרה ולא נשנית, זה רק איסור אכילת גיד הנשה לפי שיטת רבי יהודה. רש"י נותן קצת רקע ואומר שרק לפי רבי יהודה האיסור גיד הנשה נאמר נאמר כבר או נאסר כבר לבני יעקב אחרי המאבק שלו עם שרו של עשיו, סיפור ידוע מספר בראשית. ובני יעקב היו מוגדרים כבני נוח אז. לפי הרבנן, נכון שאדם פותח את התורה ורואה שמה בספר בראשית איסור גיד הנשה, אבל האמת שזה לא נאמר אלא במתן תורה, והוא נכתב שם כבסיס או רקע לאיסור שנבע מאותו מעשה, אבל הוא לא נאסר מאז לפי הרבנן. לכן הגמרא מגבילה את הדוגמה מצווה שנאמרה לבני נוח ולא לשני בסיני לפי שיטת רבי יהודה, ששם בספר בראשית שכתוב איסור עבר מן החי אחרי מאבקו של יעקב עם שר השם, שרו של עשיו, כתחילת האיסור. ושם זה נכתב ונאסר לבני יעקב, ולא רואים חזרה אחר מרתת תורה על אותו איסור. אמר מור, אנחנו נצטט ממה שנאמר כאן בשמו של רבי יוסי בפנינה: כל מצווה שנאמרה לבני נוח ונשנית בסיני, לזה ולזה נאמרה. שואלת הגמרא, עד הרבה, מדי נשנית בסיני, יש סברה לומר לישראל נאמרה ולא לבני נוח. הגמרא עונה, מדי איתני עבודה כוכבים בסיני ואשכחן דארנש עובדי כוכבים אילויה, מאחר שיש דוגמה של איסור עבודה זרה שזה נאמר בסיני, ואנחנו רואים שהגויים נענשים על עבודה זרה, וכמובן איסור עבודה זרה נאמר גם לפני מתן תורה כפי שהוכחנו בעבר, אז מאחר שכן שהם נענשים על מצווה כזאת, על איסור עבודה זרה, שמה שנאמר לפני מתן תורה ונשנית במתן תורה, והם נענשים על זה כפי שאמרנו, סימן שמצווה כזאת שנאמר לפניכם וחזרו עליו אחר מתן תורה שייך גם לבני נוח, בנוסף לבני ישראל. גם ציטוט מלמעלה, לבני נוח ולא נשנית בסיני, מצווה כזאת שנאמר רק לפני מתן תורה ולא רואים חזרה עליו במתן תורה, ישראל נאמרה ולא לבני נוח. אמרנו מקודם שיש דוגמה אחת לזה, זה גיד הנשה, שגויים אינם נאסרים מאכילה גיד הנשה, רק ישראל. שואלת הגמרא, עד רבה, מדלא נשנית בסיני, לבני נוח נאמרה ולא לישראל. כאילו זה נאמר רק לפני מתן תורה שהיו בני נוח, במתן תורה לא שומעים את המצווה עוד פעם, אז כנראה זה נאמר רק להם, לבני נוח. הגמרא עונה, זה לא יכול להיות, לקה מידם, אין שום דבר לישראל שרי ולעובדי כוכבים אסור, ולבני נוח אסור. אם היינו אומרים שזה נאמר רק לבני נוח, אז יוצא שרק להם יהיה אסור ולישראל יהיה מותר, ואין כזה דבר. שואת הגמרא, ולא, וכאן יש סדרה של קושיות על הכלל הזה, ובצד תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו אחרי המשולש שאתם רואים קושיות על הכלל דיין דבר שמותר לישראל ואסור לבני נוח. אבל יש ולאוב הרי יפת תואר, לקיחת אישה מהאויב במהלך המלחמה, זה דבר שמותר לישראל לקחת אפילו אישה נשואה מבעלה, אבל לבני נוח זה אסור. הגמרא אומרת, לא, זה לא בגלל שיש היתר רק לישראל, הטה משום דלב בני כיבוש לנו. היתר של לקיחת יפת תואר זה רק במסגרת מלחמת כיבוש, כמו שרואים מצוות כיבוש ארץ ישראל, ורש"י מציין שהמושג הזה של כיבוש ארץ זה קיים רק לישראל. אז הדין או ההתר שיפת תואר זה נאמר רק במסגרת כיבוש, ומאחר שגויים אין להם מצוות כיבוש שום שטח אדמה, אז לא שייך אצלם יפת תואר. ורק נחזור על הנקודה הזאת, זה לא בגלל שיש התר לעם ישראל ביפת תואר ואיסור אצל בן נוח, אלא המציאות או הרקע ליפת תואר פשוט לא נמצא, לא שייך אצל בני נוח. שואת רימה, והרי פחות משווה פרוטה, שמה אנחנו אומרים, שמי שגוזל משהו שהוא שווה פחות משווה פרוטה, אצל בני נוח זה נחשב גזל, ואצל עם ישראל לא. אז הנה דבר שמותר לישראל ואסור לבני נוח. הגמרא עונה, לא בגלל שזה מותר לבני ישראל, גם לישראל יש איסור לגזול דבר שווה פחות משווה פוטה, אלא מה ההבדל? אתם משום דלב בני מחילה ננהו. החיוב גזל, אני פה רוצה לחלק בין האיסור, יש מצב שיש איסור, אבל האם יש עונש בגלל עבירת האיסור? אז כאן יש חילוק. ברש"י כותב שתי שורות מהסוף, משום דלב בני מחילה ננהו, שאף איסור נצטבו על הגזל, אלא שפחות משווה פרוטה אינו נחשב גזל בעיניהם, בעיניהם של ישראל. בוא נגיד, יש אדם שנלקח ממנו סיכת משרד שקונים 100 ב-20 אגורות, אז כל סיכת משרד הוא בוודאי פחות משווה פרוטה. נלקח מישראל סיכת משרד, אז הוא לא נחשב גזל, למה שעוברים על מידתן של רחמנים אין ומוכלים על דבר קל. אז לכן מצד זה שלקח את הסיכת משרד, הוא עשה דבר שאסור, אבל מבחינת צורך לפצות או להחזיר, זה אין, כי הנגנב פה, אם הוא יישא, הוא מחל על זה. אבל בני נוח אכזרים הם, לא קיים אצלם המושג של מחילה, ולכן נשאר האיסור וממילא העונש שמלווה אליו. נחזור לגמרא. כל מצווה שנאמרה לבני נוח ונשנית בסיני, לזה ולזה נאמרה. פה אנחנו בעצם חוזרים על הציטוט הזה עוד פעם, וזה לקראת סדרה של שאלות ותשובות על הכלל הזה, שמה שנאמר לבני נוח והתורה חזרה אחרי מתן תורה, מצוות אלו שייכים לזה ולזה. שואלת הגמרא, וכאן אנחנו רואים שימוש במשולשים משני כיוונים, ובצד יש לנו הכותרת, מבנה עם השפיץ למעלה, עם קושיות על הכלל של רבי יוסף וחנינה, והפוך תשובות. הגמרא שואלת, והרי מילה, זאת אומרת מצוות ברית מילה, שנאמרה לבני נוח תכתיב, כאילו בפועל נאמרה, הכוונה בפועל כתוב אצל אברהם אבינו בספר בראשית פרק י"ז פסוק ט', ואתה את בריתי תשמור, זה היה לפני התהוות עם ישראל במתן תורה, זה נאמר לבני נוח, ונשנית בסיני בספר ויקרא כתוב וביום השמיני ימול, ובפועל לישראל נאמרה ולא לבני נוח, גויים אינם מצווים לקיים ברית מילה, זה לא אחד משבע מצוות בני נוח, למרות שנאמרה ונשנית. תשובה, היא לא בדיוק נשנית. זה שהתורה חוזרת על המצווה בספר ויקרא בפסוק ביום השמיני, למשרי שבת הוא דיאטה. ביום, מה שכתוב בפסוק ביום השמיני, ואפילו בשבת. החזרה על המצווה זה לא לשם לשנות, לעשות פעם, להגיד פעם שני, אלא מטרה שם, יש לזה מטרה ספציפית, להתיר מילה למשרי שבת, כבר להתיר מילה ביום שבת, למרות שמעשה ברית המילה כרוך בעשיית חבורה, חתיכת אור אדם וזרים אדם, שזה בהחלט חילול שבת, אבל מאחר שזה נעשה במסגרת ברית מילה, זה מותר בשבת. שורת המעברי פריה וריביה שנאמרה לבני נוח תכתיב אתם פרו רבו, ונשנית בסיני לכם אור להם שובו לכם לא עליכם, זה פסוק שנאמר אחרי מתן תורה, ממש המאורע של מתן תורה, שלפניו היה איסור שנמצא בתורה שאסור לגברים להיות עם נשותיהם שלושה ימים לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה, זהו, עברו השלושה ימים. אבל כתוב בתורה, בכל זאת כתוב, לך אמור להם, שובו לכם לא עליכם. לחזור עליכם כוונה לנשותיכם. אז מה יש לנו פה? יש מצוות פרי אביעד שנאמרה לבני נוח, כבר בספר בראשית, שעדיין לא היה עם ישראל, היה נאמר לבני נוח ממש, ונשנית בסיני, פסוק הזה שאומר, תחזור לנשותיכם לקיים מצוות פרי אביעד, ישראל נאמרה ולא בני נוח, פרי אביעד אינו משבע מצוות בני נוח. והנה, עוד דוגמה של דבר שנאמרה ונשנית, וזה לא כולל בני נוח, הגמרא עונה, כמו שענינו מקודם, זה לא נחשב דוגמה של דבר שהתורה חוזרת עליו. האזכור בספר דברים, לך אמור להם שוב ולכם, לא עליהם, לא עליכם, זה ללמד כלל. והכלל הוא כך, לכל דבר שבמניין, צריך מניין אחר להתירו, הוא דעתה. מה אומר לנו הכלל הזה? שאם היה פסק מטעם בית דין שהנושא עמד למניין קולות, זה דבר שבמניין שבית דין פסקו משהו, ובפסק הזה היה מובן שהאיסור נגיד שנאמר בפסק יבוא לידי סיום באיזושהי שלב. האם אוטומטית מותר לנהוג באתר אחר כך? אז בא הכלל הזה ואומר, לא, צריכים פסיקה מפורשת להתיר מה שנאסר מקודם במניין. הרש"י, שורה שנייה מראש עמוד, לכל דבר שבניין, לא נשנית בסיני, החזרה למצווה הזאת, שם כתוב ללכת לאוליכם, לחזור לאנשים שלכם, זה לא כדי לציין את המצווה פעם שנית, אלא מפני שאסר להם תשמיש שלושה ימים קודם מתן תורה, ולאחר שלושה ימים הוא צריך להתיר להם. ואף אגב דממילא משתמע את תרדה שלושה ימים הוא תאסר, והרי עברו. השמין נקרא לכל דבר הנאסר במניין בית דין, אף על פי שקבעו זמן לדבר, צריך למנות פעם אחרת להתירו כשעבר הזמן. צריכים היתר מפורש מטעם הבית דין להתיר מה שנאסר, למרות שאותו איסור הקודם או הראשוני הייתה מותנית בזמן. נחזור לגמרא. אז בינתיים ראינו שתי דוגמאות, מילה פרי אביעד שנאמרה לבני נוח ונשנית, ובכל זאת הסברנו שזה לא כולל בני נוח כי היו סיבות ספציפיות לחזרה על אותן מצוות. שורת הגמרא היא הכי, אם אתה דוחה המצוות האלו בגלל הסיבות הפרטניות לחזרתם, כל אחד ואחד אינם נאמה משום מילתא איתני. הכל אחד משבע מצוות בני נוח שבפועל נאמרו ונשנו, אפשר לדחות כל אחד ואחד, ואומר שהסיבה שהיא נשנית בגלל איזה דין חידוש פרטני לכל אחד מהמצוות, ורש"י מביא דוגמאות לכך לגבי עבודת כוכבים, לגבי גילוי עריות, אפשר לפרש את הנשנית שבהם, את החזרה שבהם, וממילא נגיד שזה לא נחשב חזרה למצוות לחייב את בני נוח ונשאר, והם יישארו פטורים מכל שבע מצוותיהם. הגמרא עונה, הכי כמר, מה שהסברנו למעלה בעניין מילה פרי אביעד ולא כן לגבי שאר שבע מצוות בני נוח, אזהרה מעדר ומתנה בא למה לי. למה בשבע מצוות בני נוח שנאמרו לפני נוח, וחזרה התורה להם אחר מתן תורה, למה בחזרה מוזכר העונש, כאילו עזרה מדר, מהדר מתנה? למה צריכים להזכיר את העונש עוד פעם? אם החזרה שבהם היה רק בגלל איזה פרט מסוים, ולכן חזרה התורה להם, היה מספיק. למה צריכים לחזור ולהזכיר, רש"י אומר, אזהרה דיתו. אז התשובה לכך, שזה כדי לחייב ישראל בנוסף לבני נוח. כמו שאמרנו מקודם, זה וזה חייבים במצוות האלו. הזכרנו שמבחינת דוגמאות של מצוות שנאמרו ולא נשנו, ובהם, ובכך רק ישראל חייבים, זה ציטוט מעמוד א', יש גם חץ מצד לגמר, אפשר לחבר את זה לחץ שבעמוד א', ואין לנו אלא גיד הנשה בלבד, שזה דוגמה לדבר שנאמר קודם מתן תורה ולא נשנית. ועליבד רבי יהודה, שהאיסור נאמרה ממש לבני יעקב, איפה שזה כתוב בתורה בספר בראשית. שואלת הגמרא, הני נמי, לא איתני, מילה, ברית מילה, ופרובו, לפי מה שהסברנו למעלה, נאמר רק לפני מתן תורה, ולא נשנית, כפי שאמרנו מקודם, זה שהתורה חזרה להם זה רק בגלל משהו פרטני, אבל בעיקרון המצווה הבסיסי נאמר רק לפני מתן תורה ולא נשנית. אז למה אתה אומר שרש רק דוגמה אחת, גיד הנשה? יש גם מילה, יש גם פרובו. אז הגמרא עונה, הני איתני, לשום מילתא בעלמא. בעצם ברית מילה פרובו, התורה בפועל חזרה עליהם אחר מתן תורה, נכון, בגלל איזו סיבה ושיקור פרטני, אבל רואים אותם פעם שנייה אחר מתן תורה. אבל בקשר לגיד הנשה לא התנקלל, אין שום עזכור של גיד הנשה בכלל, לכן נאמר המשפט שאין לנו אלא גיד הנשה בלבד. רואים פה מספר רומאי 2 עם משולש הפוכה. בואו נחבר את המספר פה למספר 1 לפני כן. מה קרה למעלה בגמרא? שאלנו בקשר לברית מילה, הרי הוא מצווה שנאמר לפני מתן תורה לבני נוח ונשנית, ואז תשובה הראשונה הייתה שהיא נשנית בשביל שיקור פרטני. היא בעדם התשובה השנייה לשאלה הזאת, מילה מעיקר לאברהם ודקה מזער לרחמנה. מילה זה לא דוגמה של דבר שנאמר בכלל לבני נוח, זה נאמר רק לאברהם אבינו ולא לשאר בני נוח. אפילו אם אתה רוצה להגדיר אברהם כבן נוח, אבל זה לא נאמר לכלל האנושות של אז, זה נאמר רק לאברהם. מה כתוב בתורה? ואתה את בריתי תשמור, בריתי כוונה ברית מילה, אתה אברהם אבינו, אתה וזרעך אחריך לדורותם, אתה וזרעך אחריך אין איש אחרינה לא. שואלת הגמרא, על בסיס הקביעה הזאת, אז יש שאלות שניתן לשאול, אלא מעטה בני ישמעאל לחייבו. אני מדגיש פה עם קבקוב המילה בני, יהיה לזה משמעות בהמשך הגמרא. אבל אם זה נאמר לאברהם, הוא הוליד את ישמעאל וצאצאיו, אז למה לא לחייב עכשיו, בזמן הזה, את צאצאי ישמעאל? הגמרא עונה, בפסוק נאמר, כי ביצחק יקרא לך זרע. הפסוק שציטטנו לפני שורה כתוב, אתה וזרעך אחריך. מה זה זרעך? אז יש פה, המילה זרעך לא כולל בני ישמעאל, כי כתוב, כי ביצחק יקרא לך זרע. שואלת הגמרא, בני עשיו לחייבו, הרי הם יצאו מיצחק, אז שיהיה חיוב ברית מילה בני עשיו, ועכשיו? הגמרא עונה ביצחק, הבית means, זאת אומרת המשמעות של בית, של בית זה בתוך, בתוך יצחק ולא כל יצחק. אז זה בני יעקב, יעקב ובניו, לא כולל עשיו. מה תקיף להושעיה למעטה שאתה דורש ביצחק בני כתורה לא לחייפו? רואים בסוף פרשת חיי שרה שאברהם לקח אישה, בלי להיכנס כאן למדרשים, מזאת וכו', אבל מבחינת הפסוקים כפי פשט הפשוט, הוא לקח אישה ששמה כתורה וממנה הוליד ילדים, והם נימולו אותם ילדים. אבל אם אנחנו דורשים ביצחק, למה שהם בני כתורה נימולו? יש להסתכל ברש"י קצת למטה מפה, בני כתורה אותן שישה שנולדו לאברהם הן עצמן לא לחייבו, ונאמר השתא דלא מל אברהם כל בניו שהיו לו בחייו. אבל מצד שני הפסוק שקראנו כתוב שם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך, שזרעך מה שאתה מוליד כן צריך לימול. אז איך זה שכן נימולו אותם שישה בני כתורה שהוליד אברהם, בזמן שמצד שני אנחנו דורשים ביצחק וזהו? הגמרא עונה, האמר רב יוסי בר אבין ויתמר רב יוסי בחנינה, את בריתי אפר, הפסוק הזה בבראשית פרק י"ז פסוק י"ד, לרבות בני כתורה. הכוונה רק אותם שישה בני כתורה ולא צאצאים. בצד יש לנו נושא בשר באכילה לאדם הראשון, לבני נוח, סוגיה חדשה. הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה, בשר של בעלי חיים. תכתיב, אנחנו בין השור כתבנו את ההקדמה של הפסוק, המילים לפני כן כתוב, ויאמר אלוקים הנה נתתי לכם את כל עשב וכולי, לכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ. והדיוק מכאן, ולא חיית הארץ לכם. כלומר, כל עשב השדה ניתן למי? לכם, לבני אדם, לאדם, האדם הראשון ומשפחתו, והעשב ניתן לכל חיית הארץ. אבל אנחנו מדייקים שזה מה שניתן לאכילה, אבל לא חיית הארץ לאנושות שלה, של האדם ומשפחתו. יש קטע בסוגריים, אחרי הסוגריים מופיעים שורות עם מעוינים, ובכוכבית שכתבנו בצד ההערה להסביר את המבנה, אחרי הסוגריים הגמרא מקשה מהפסוקים משמע דהיה אתר אכילה בבעלי חיים לאדם הראשון. בתוך הסוגריים הגמרא מביאה את המקור של היתר הבשר לבני נוח. אז רק לחזור על המבנה, עד עכשיו קבענו שלאדם הראשון ומשפחתו לא היה היתר אכילת בשר. אחרי הקטע שבסוגריים ניקח דוגמה אחת, מיטיבי מבראשית פרק א', כתוב הורדו בדגת הים, מה אליו לאכילה? בפסוק משמע שכן, דגי הים ניתנו לאכילה על ידי אדם הראשון. איך אתה אומר שבעלי חיים לא ניתנו לאכילת אדם הראשון? אז זה הסגנון הקושיות שיופיעו אחרי הסוגריים. לבינתיים נחזור לקטע שבסוגריים. וכשבאו בני נוח, זאת אחר המבול, התיר להם, מה התיר להם? הבשר התיר להם, שנאמר, שוב פעם אנחנו קוראים כמה מילים לפני שכתבנו בין השורות, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כי ירק עשב נתתי לכם את כל. אז מפסוק הזה די מפורש שכל בעל חי שרומס על האדמה לכם יהיה לאוכלה. אז יש היתר לבני נוח, בראשית פרק ת' פסוק ג', יכול לא יהיה עבר מן החי נוהג בו. האם נבין מכאן שאין איסור עבר מן החי? פעם היה איסור עבר מן החי, עכשיו אין. זה לא נכון. תלמוד לומר פסוק ד' שם בפרק ת', כתוב אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, ומזה לומדים שעדיין יש איסור עבר מן החי. בשר אסור לאכול, את הבשר, את האיברים, בנפשו, בעוד הבעל חי בחיים. לאכול אף לשרצים, האם יהיה איסור עבר מן החי נוהג גם אצל שרצים? תלמוד לומר אך, המילה אך בא למעט, שעבר מן החי לא שייך לכל בעלי חיים, זה לא כולל שרצים. הזכרנו את זה יותר מוקדם היום בשיעור. ומאי תלמודה, איפה רואים בפסוק הזה ששרצים אינם כלולים באיסור עבר מן החי? אמר אבונה, דמו, בפסוק שקראנו אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, המילה דמו הוא המפתח. מי שדמו חלוק מבשרו, מתי יש איסור עבר מן החי? באותם ייצורים שיש הבדל הלכתי בין דמם לבשרם, בהמות, חיות, אנחנו אומרים שהשם הוא אסור באיסור קרית. הבשר שלהם, אפילו אם נלקח בחיים, זה לא באיסור קרית. אז ייצורים כאלו שיש הבדל בין דמם לבשרם, בהם יש איסור עבר מן החי. יצאו שרצים שאין דמם חלוק מבשרם. אצל שרצים הדין הוא שכמו שבשרם אסור באיסור לאו, גם דמם אסור באותו רמה באיסור לאו כמו בשרם. אין חילוק בין דמם לבשרם אצל שרצים, ומילא אין איסור עבר מן החי חל עליהם. שוב פעם, הזכרנו לפני הקטע הזה שבסוגריים, שהיה איסור בשר לאדם, לאדם הראשון, מתי והורדו בדגת הים, והמשך הפסוק חשוב רק לציין אותו עכשיו, כי הוא יוזכר בהמשכים או בחלקים בהמשך. אז בהמשך הפסוק כתוב, ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. מה אליו לאכילה? שהעודו בדגת הים אומר תאכלו את הדגים, גם אדם הראשון יכול. לא, זה לא הכוונה. אז מה עודו, מה זה לרדות דגת הים? למלאכה, שאתה יכול להשתלט עליהם לצורכי מלאכה. שואתם מה, דגים בני מלאכה? נינו, מאיפה שמענו, מאיפה ראינו דגים עושים מלאכה? אם יש כזה אפשרות, כדי רחבה, רחבה שם המורה, שפעם שאל שאלה דבאי רחבה, הוא שאל שאלה, אנחנו לא ניכנס לפרטי פרטים, רק שהוא שאל שאלה בתחום האיסור כליים. אחד מהדוגמאות של איסורי כליים זה לקשור יחד שור וחמור, וביחד הם ימשכו מחרישה או עגלה. אתה מחבר שני מינים נפרדים לפעולה אחת. אז רח בשער הניג בעיזה, זה עז, ובשיבוטה, שיבוטה זה שם של דג. אתה מחבר קרון או עגלה סביב צוואר של עיז שהולך על היבשה, ועוד חבל עוד קצה של חבל סביב איזו דג שהוא סוחה בנער, והם ביחד ימשכו באיזו עגלה. מה, האם הדין כליים שייך? מה שחשוב לנו לא הדיני כליים בו, אלא לראות ששייך דגים במלאכה. שואת רגמה תשמע ובעוף השמיים, זה קראנו המשך הפסוק, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים. אז מה אליו? לאכילה, שלאדם הראשון כבר היה שליטה על עופות השמיים לשם אכילה? לא, זה לא פירוש הנכון, אלא מה? למלאכה. שואת רגמה כמו מקודם, ועופות בני מלאכה, נינו? תשובה אין, כדבי רבה. כדבי רבה ברבונה. יש שאלה, שוב פעם, פרטי השאלה לא העניין שלנו כעת, רק שנזכיר בראשי פרקים שמדובר בדיני אכילה של פועלים בשעת מלאכתם בשדה. דיני, לא רק אכילת פועלים אלא גם אכילת בהמות שאתה עובד איתם. לא, יש בפסוק ידוע, לא תחסום שור בדישו. אז אבל כעת אנחנו רוצים להתמקד, או הרקע של הקטע פה זה בעניין אכילת פועלים שהם עושים מלאכה בידיהם ולא ברגליהם, או ברגליהם ולא בידיהם. אז עם הרקע הזה הוא עלה שאלה, דש באווזים ותרנגולים לרבי יוסי ורבי יהודה מאי, עופות שהם עושים מלאכה, הם עושים המלאכה רק ברגליהם, מה הדין בקשר לאכילת פועלים? ומה שחשוב שוב פעם בשבילנו זה לראות אווזים ותרנגולים שעופות במסגרת עבודה, פה דישת תבואה. אז לבינתיים העלינו שאלות שלכאורה נראה שאדם היה זכות לאכול או דגים או עופות, ודחינו שמה שהוקנה לאדם הראשון שליטה על היצורים האלו זה רק למלאכה. שאלה, תשמע, ובכל חיה הרומסת על הארץ, אותו פסוק שציטטנו מקודם, וחיות, מה, הם בני מלאכה? לא. אז איך ניתן להבין שיש לך שליטה בכל חיה? כנראה לאכילה. הגמרונה, לא. ההוא להטוי נחש ודיאטה. נכון שאולי רוב חיות הם אינם בני מלאכה, אבל הנחש כן הוא בן מלאכה פעם, וכפי שהגמרא תספר עכשיו. דתניא, רבי שמעון בן מנסי אומר, חבל על שמש גדול שעבד מן העולם, שלמלא נתקלל נחש, לולא היה הסיפור של פרי האסור בגן עדן והעונש שקיבל הנחש, לולי כל זה היה קורה, כל אחד ואחד מישראל היו מזדמנים לו שני נחשים טובים, אחד משגרו לצפון ואחד משגרו לדרום, להביא לו סנדלבונים טובים, זה שם אבן טוב, ואבנים טובות ומרגליות, ולעוד אלא שמפשילים רצועה תחת זנבו ומוציא בה אפר לגינתו ולחורבתו. כל מיני מלאכות שאותם נחשים היו עושים בשביל בעליהם. אז רואים שבתוכנית המקורית היה ניתן לשבד לעבודה גם הנחש, שזה סוג של חיה. אבל מכל הציטוטים האלו בסופו של דבר לא רואים היתר אכילה של בעלי חיים לאדם הראשון מטבעי. אבל יש עוד קושיה, כאן זה לא מפסוק אלא ממקור תנאי. היה רב יהודה בן תימה אומר, אדם הראשון מסב בגן עדן היה, והיו מלאכי אשר צולין לו בשר ומסננים לו יין. הציץ בו נחש וראה בכבודו ונתקנה בו. מה שחשוב לנו זה את העובדה שמצוין פה בברייתא, שאדם הראשון היה אוכל בשר. מה אתה אומר למעלה? זה המורה, רב יהודה מרב, אמר שאדם הראשון נאסר לו בשר, וכאן רואים הוא אוכל בשר. תשובה, הטעם בבשר היורד מן השמיים. זה לא מהיצורים שנבראו והלכו על פני האדמה. אותו בשר שמצוין במקור הזה, בשר של שמלאכי השרית היו צולים לו, בשר שבסופו של דבר ירד מן השמיים. שואלת הגמרא, מי איכא בשר היורד מן השמיים? הגמרא עונה, אין, וכאן יש תשובה ארוכה שכולל סיפור. כי עד רבי שמעון בן חלפתא, הווה כעזי ברוחי, ההולך בדרך, פגעו בו הנח אור יבטה, ופגע בו, הוא ראה, בא במגע עם עריות. דהבו קנה מלפה, היו מוצאים קולות, מאיימים עליו, לא אוכלו. אמר, אז רבי שמעון ציטט, הכפירים שואגים לטרף. מה קרה? נחיתו להתרתי עצמתה שתי חתיכות בשר ירדו מן השמיים, אחד האכלוה ואחד השבקוה. העריות סבעו מאחד, היה להם מספיק אחד, השני הם השאירו שם. הייתי, אז רבי שמעון לקח את הנתח השני ועטה לבית מדרשה, באי עליו, הוא שאל לגבי הנתח הזה, דבר תמא הוא זה או דבר טהור? אמרו לי, אז ענו, אין דבר תמא יורד מן השמיים. פעם הנה רבי זירא מרבי אבור, ירדה לו דמות חמור. מהו? מה חמור? הרי זה חיה שאסורה באכילה. אז מה היה אם ירד מן השמיים כזה דבר, בהמה בדמות חמור, האם מותר או אסור? אמר לי רבי אבור, עונה, ירוד נעלה. רש"י אומר, תנין שותה, אוב ששמו תנין, והוא שותה, הוא בוכה, הוא מספיא תמיד וכל תנין שבמקרא מתרגמין על ירודין. אז זה ירוד. הוא קורא לרבי זרע תנין שותה. האמרי לי, אין דבר תמי יורד מן השמיים. למה אתה שואל על דמות חמור שירדה מן השמיים? אין פה שאלה, אם זה ירד מן השמיים, לא משנה איך זה נראה. אין דבר תמי, יורד מן השמיים. אז קיבלת את התשובה כבר מראש. לא היה לך מקום לשאול את שאלתך. כאן ציטוט מהברייתא, דף נון וו עמוד ב', שלוש שורות מראש העמוד. רבי שמעון אומר אף על הכישוף, שגם על כישוף הוזהרו בני נוח. זאת אומרת, מעבר לשבע מצוות גם יש להוסיף איסור כישוף. מה הייתה עם רבי שמעון? מה הבסיס לשיטת אור? תכתיב. ואנחנו ממשיכים לדף סמך עמוד א'. הפסוק אומר, מחשיפה לא שחיה, וכתיב, וסמוך אליו בתורה כתוב, כל שוכב עם בהמה מות יומת. איסור רביעת בהמה. ומזה שהמצוות האלו סמוכים זה לזה, יש להסיק את הדבר הזה. כל שיש לו בכלל, כל שוכב עם בהמה, כל מי שכלול באיסור שוכב עם, וזה כולל בני נוח, ישנו בכלל מחשפה לא תחיה. ממילא בני נוח מוזרים גם על האיסור כישוף. רבי אלעזר אומר אף על הכליים, שוב זה ברייתא, מהברייתא דף נון וו עמוד ב',
מנעני מילים, מאיפה, מניין לא לרבי אליעזר, שבנימו נוח מצווים על הכיליים. אמר שמואל דאמר קרא, את חוקותיי תשמרו. ורש"י, שורה שנייה מראש עמוד אומר, את חוקותיי תשמרו, כשציור ישראל בסיני, באמתך לא תרביע וכולי, פתח בו קרא, את חוקותיי תשמרו. מה שלא פתח כן בשאר מקומות, שמע מינה, הכי כמר לו, את חוקותיי שחקקתי כבר לבני נוח תשמרו, ואלו הן בהמתך לא תרביע כליים. אז איסור כליים ניחש גם נכון, האיסור לחבר בין שני מיני בעלי חיים כדי להוציא ולד שהוא תרובת שהוא כליים. אבל יש עוד סוגי כליים, מציין רש"י, על חרישת שור וחמור לא הזהרתם. לא על הסוג כליים הזה. אז לבינתיים, רבי אליעזר אומר שבני נוח הוזרו על הכליים, ורש"י הסביר את המקור, וזה מצביע על איסור רביעת שני מיני בהמות יחד. נחזור על הגמרא שקראנו, אמר שמואל, גם נציין בו פה, היינו צריכים לציין את זה שכל השורות הבאות הם דבריו של שמואל כפי שסימנו בסימון הארוך. אז שמואל אומר, את חוקותיי תשמור, חוקים שחקקתי לך כבר לבני נוח, באמתך לא תרביע כליים וסעדך לא תזרע כליים. מה, וכאן אנחנו נסביר מה נכלל באיסור כליים לגבי בני נוח. מה בעמדך בהרבעה, כמו שהאיסור כליים שמוזכר פה זה לחבר בין שני דברים מסוימים. מה זה דבר מסוים? דבר מושלם, כמו לקחת כבש ולחבר אותו עם עיז. אף סדחה, גם אצל האיסור כליים שכתוב פה סדחה לא תזרע כליים, זה לא הכוונה לשים זרעים שונים בתוך חור באדמה, לא על זה מצווה בני נוח, אלא אף סדחה בהרכבה. אתה לוקח ענף מסוג עץ אחד ומכניס אותו לגזע של סוג עץ אחר. הם שני דברים קיימים, שלמים, מסוימים, לפי לשון הגמרא. אז יוצא ש בני נוח מצווים על איסור הרבעת בהמות שונות ואיסור הרכבה, שני מינים שונים בעצים. ועוד, מה בהמתך בין בארץ בין בחוץ לארץ, כמו שאיסור הרבעת בהמות, כלי בהמה, הוא לא מוגבל לארץ ישראל, נוהג גם בחוץ לארץ, הרי זה לא מצווה התלויה בארץ. אף סדחה, איסור הרכבה בין בארץ בין בחוץ לארץ. זה עד כאן דברי שמואל. אז מכאן למדנו שהאיסור כליים שנאמר לבני נוח על פי הפסוק, את חוקותיי תשמור, החוקים שחקקתי לכם כבר לבני נוח תשמרו. אז מה נאמר לבני נוח? בהם תחל לא תרביל כליים ואיסור על קווה, ושני האיסורים האלו נוהגים אף בחוץ לארץ. שורת הגמר, אלא מעטה שאתה דרשת, ששמואל, אתה דרשת את חוקותיי תשמורו, הפסוק אומר ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, זה כתוב בכל התורה. האם נגיד חוקים שחקקתי לאחר כבר, שכל התורה בעצם חלה על בני נוח גם כן? ודאי שלא. אבל כך אמרת מקודם, את חוקותיי תשמרו, זה כלל בני נוח. הגמרא אומר, אם נתבונן בסדר המילים והפסוקים האלו, נראה הבדל. הטעם, מה שכתוב בכל התורה, הוא שמרתם את חוקותיי. כמובן דהשת. אחה, בעניין כליים, הסדר הפוך, כתוב את חוקותיי. קודם היו חוקות, חוקים. תשמרו חוקים דמעיקרא תשמרו. חוקים שהיו לבני נוח, תשמעו עכשיו. אוקיי, רק לחזור על זה, הפסוק שנמצא בכל התורה לא מצביע על חוקים שהיו כבר, אלא ושמרתם, עכשיו תשמעו מה? חוקים של עכשיו, ללא שום רמז למה שהיה לפני כן, לבני נוח. אבל בעניין כלי בהימה ואיסור הרכבה, באמת כתוב את חוקותיי, את החוקים שהיו לבני נוח, תשמרו. עד כאן שיעורנו להיום.